ניסי אמר לי משפט יפה שדרכו אני רוצה לפתוח אותו. כן, שיש הלכה מאוד מיוחדת בקריאת המגילה. נדירה, אני לא יודע אם יש לה מקבילות. יש מקבילה אחת בתורה ומדרבנן יש דין אחד. שאת המגילה קוראים פעמיים, גם בערב וגם בבוקר, אני לא יודע. יש הלכה כזאת בתורה, שגם בערב וגם בבוקר זה קריאת שמע, נכון? יש קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית. אבל שאר ההלכות, אין דבר כזה להדליק חנוכיה בבוקר ובערב. בבית כנסת מדליקים בבוקר, אבל לא בבית. אוכלים מצה בערב ובבוקר. תוקעים שופר בבוקר ובערב, אין דבר כזה. יש הלכות של יום, יש הלכות של לילה. מגילת אסתר, הציווי הוא לקרוא אותה פעמיים, פעמיים. ומה המשמעות של זה שקוראים אותה פעמיים? אני חושב שזה שתי עבודות השם שונות. זה שתי קריאות אחרות לגמרי. יש קריאת מגילה של לילה. יצא לכם פעם להיות בלילה? בלילה חשוך וקר. ובלילה השמש לא זורחת. אמונתך זה בלילות. בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך. אמונתך בלילות. אז את קורא את המגילה בלילה, ואז את נפגשת עם עולם מאוד אכזרי ומפחיד, מכוער, עולם שפסיכופטים שולטים בו ומנהלים אותו. ואת אומרת, מה יהיה? כל מיני טירופים כאלה, כל מיני דברים טיפשיים, ושתי כן בא, לא בא, ואחרי זה אחשוורוש בדיוק נופל, מכל אנשים בעולם נופל על הצדיקה הכי גדולה, המסכנה. אסתר, ואחר כך אמן, וגזר דין, וכולם, להשמיד, להרוג ולאבד. ואם יש במגילה, את קוראת המגילה, את מנסה להיכנס לראש. אז אם היית חיה בזמן המגילה, אם היית מרדכי, אם היית אסתר, מה עושים שיש כאלה צרות? מה עושים? מה עושים אנשי אמונה? הם מאמינים בעזרת השם שיהיה בסדר, שיהיה טוב. שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. נכון? מאמינים שבעזרת השם... זאת אומרת, זה לא קל, זה לא פשוט, אבל זה עבודת השם, עבודת השם זה. גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, נכון? אז זה יצליח. מאמינים שגם בתוך כל הזוועה, רווח והצלה יעמוד ליהודים. זה עבודת השם של לילה. ובאמת בסוף, מה קורה? בסוף, למרות כל הצרות וכל הבעיות, בסוף אנחנו ניצלים, ניצלים. זה עבודת השם של לילה. בבוקר עד כמה? ושומעת המגילה, וזה עבודת השם של יום. למה של יום? כי עכשיו את כבר מכירה את הסיפור מאתמול, אז את אומרת, את מחייכת כל הקריאה, נכון? כל הצרות שבאות, את אומרת, איזה קטע. זה לא כמו בלילה, בלילה, את אומרת, מה יהיה, מה יהיה? למרות הצרות ניגאל. בבוקר את יודעת שלא למרות הצרות ניגאל, אלא שממכה עצמה מסכן רתיעה. ושהקדוש ברוך הוא בתוך החטא כבר מבשל את הגאולה. וכל הדברים הרעים את מחייכת ואומרת, אנחנו לא נתגאה, זה עצמו מביא את הגאולה. זה עבודת השם אחרת. זה עבודת השם של תודה, של שמחה. זה, יש הרבה ספרים כאלה, להבדיל, מגילת אסתר, נכון? ספר שהוא מאוד מאוד טוב, את החליטי לבד, ספר שהוא מאוד מאוד טוב, מאוד השפיע עלייך. אז הרבה פעמים כדאי לקרוא את זה פעם שנייה, נכון? פעם שנייה את פתאום שמה לב לכל מיני פרטים באופי ואיך העלילה בנויה ו... כשמכירים את הסיפור ושוב קוראים אותו, זה מקום... את הסופרת כשאת קוראת בבוקר. בבוקר את כתבת המגילה, את כמו אלוקים! יושבת ויודעת, את רגועה, שמחה, מחייכת, הכל טוב. הכל טוב? כמעט הכל טוב. מה לא טוב בבוקר? שאסתר עוד נשארת אצל תפלצת הזאת. אסתר לא כל כך טוב לה. באמת אסתר, אני לא יודע על איזה צרה בחיים אסתר דילגה. במות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. הגמרא אומרת שאבא שלה נולד לפני שהיא, אבא שלה מת לפני שהיא נולדה. ואמא שלה מתה זמן קצר אחרי הלידה. אז היא יתומה. היא אפילו לא נטושה, כי כל הנוטשים הפוטנציאליים כבר מתו. אז היא לבד, ומי שאסף את הדוד שלה, וקצת תקווה, והתחתנה איתו, ופתאום הפסיכוזה הזאת, הטירוף הזה, שחוטפים אותה לבית המלך, כאילו, היא הייתה בארמון אסתר. היא ומרדכי בנו ארמון, ארמון שקוף. אבל ארמון שכולו אצילות ואידיאליות ואהבת ישראל, וזו יזכות בהשם וחסד וחדוות ישועה, ומידות ושמחת קודש. ופתאום עם החמור בר הזה, היא צריכה להתחתן עם ה... אחשוורוש, כאילו הדבר הכי פסיכופתי, אחשוורוש, חושב, מה אחשוורוש חושב שאסתר? כתוב, ויהי הבה מלך את אסתר מכל אנשים, ותזכר וחסר לפניהם כל מותו, וישם כתר מלכות בראשה, והמליכה תחת ושתי. אתם יודעות שזה לא נכון, נכון? זה לא נכון. מה לא נכון? נכון שהוא לא אהב אותה? הוא אהב אותה מכל אנשים, אבל זה לא הישג גדול, גם את כל השאר הוא לא אהב. הוא אהב את אסתר? יש מצב שהוא אהב את אסתר? היא נכנסה אליו שלא כדעת, אז הוא רצה אחת אתו להמית. בא מלאך ושכנע אותו. הוא לא אהב אותה. כשאומרים שאחשוורוש אהב את אסתר, מה הכוונה? מה הכוונה שהוא אהב את אסתר? מה?
הוא
מה? כמו שאת אוהבת שוקולד, נכון? היא טעימה. היא הייתה הכי טעימה מכולם. הוא לא סתם, יש לו מתכון. במה את שמה באוכל שאני חושבת? שמה פטרוזיליה? מה אחשוורוש שם במתכון? 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בתמוקח, בפסמים ובתמוקח אנשים. כאילו היא בכלל לא בן אדם מבחינתו. אישה זה לא בן אדם, זה משהו שזה חפץ כזה. זה. הוא זוועת עולם. היא נבחרה להיות מלכת אסתר מסכנה. וכשהמגילה תיגמר, היא נשארת שמה. total lost. כאשר עבדתי, עבדתי. אז היא איבדה גם את מרדכי. היא כלואה, זה ארמון מזהב, אבל זה ממש לא כיף להיות בארמון מתונף, עם רוצחים, עם פסיכוזות כאלה. וגם הבן שלה, דריווש, הוא יחסית עוזר קצת לבית המקדש. אבל זה לא היה חלומות של אסתר שזה היה הבן שלה. חשבה היה איזה תלמיד חכם, צדיק, אידיאליסט. יצא איזה דונלד טראמפ במקרה הטוב כזה. יחסית לשאר הניסים האמריקאים הוא בסדר, אבל... אז גם כשאת קוראת בבוקר עוד יש בעיות, יש עוד בעיות, שכחתי להגיד לכם, עוד בית המקדש ככה לא נבנה, ועם ישראל עוד בגלות, וגם בית המקדש השני שיבנה, יחרב עוד מעט, וזה לא בית המקדש השלישי, ואין נבואה. יש עוד הרבה צרות. היחסית, הצרות, יחסית בבוקר עוד במקום אחר, ברור. יחסית בבוקר עוד במקום אחר. היה אולי מאוד נחמד לקרוא את המגילה רק בבוקר. והכל כיף, הכל נחמד. אני אגיד לכם את האמת, שכשקוראים את המגילה בערב, די קשה להיכנס לראש של הדיכאון. כי יש פיצוצים, ואמן הרשע, ו... נכון, ככה מדינת ישראל לא יכול להתווכח עם זה, אבל בעיקרון, בערב, זה כמו קריאת שמע בלילה. מה זה קריאת שמע בלילה, קריאת שמע בבוקר? זה קריאות שמע אחרות לגמרי. ביום, בלילה. בלילה אחרי יום שלם. את עייפה, את חלה ישע. היו כמה נחסים שפגשת היום, גם כמה דברים טובים, עכשיו חושך. ואת ככה זוחלת למיטה, ואז את אומרת קריאת שמע, ואת אומרת, שמע, שום דבר מה שהיה לא ישבור אותי. השם אחד. אני אהיה חזקה, קריאת שמע של ערבית, ואני אהיה חזקה, זה לילה. קריאת שמע ששחרית זה משהו אחר לגמרי, נכון? מישהו מעיר אותך בבוקר, מה את עושה כשמעירו אותך בבוקר? את עושה סלטה באוויר, נכון? נעמדת בשמחה על שתי רגליים, ואומרת, בוקר טוב, אחרי שמעת מודה אני. כשהשמש זורחת בבוקר, את מלאת שמחה וציפייה. עוד אף אחד לא יצבן אותך הבוקר, נניח, אולי מי שאיר אותך יצבן אותך. הבקר, את רעננה, שמחה, מחכה לך יום של הפתעות. בקריאת שמע של שחרית, זה בדיוק התפקיד שלה, לנסות להתייחס אל היום הזה כאל יום של הפתעות. השם אחד, הולך להיות השיום. אבל הזמן, כי השם אחד, הכל פה משרת שם השם. אז עבודת השם שונה, קריאת שמע שחרית וערבית, ברור. וקריאת המגילה בוודאי שככה. קריאת המגילה, את בתוך הבוץ, בתוך השחור, בתוך הלילה. אי אפשר בעצם להגיע לקריאת מגילה של בוקר בלי קריאת מגילה של לילה. למה? כי אי אפשר להגיד תודה בלי, כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה שחזקיהו יהיה המשיח וסנחריב יהיה גוג ומגוג. משום שצבא אשור חנה לירושלים, 180 אלף חיילים. מה זה חיילים אשורים? אתם יודעות מה זה? רוצחים, פראים, אכזריים, מקצוענים, מפחידים כאלה. 180 אלף. ומה חזקיהו עושה כדי להתגונן מפני צבא סנחריב? לומד תורה, כולם לומדים תורה. חזקיהו לא מקים צבא, כולם לומדים תורה. ואז יוצא מלאך השם ומכה את כל צבא אשור. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו משיח, הגמרא אומרת, הוא לא עשה אותו. למה הוא לא עשה אותו? כי הוא לא אמר שירה. הוא לא אמר שירה. למה הוא לא אמר שירה? למה? כי שירה, מתי את כותבת שירה? אתם כותבות שירה? מי שכתבה שירה על ארוחת בוקר הבוקר? פחות, נכון? שירה זה, וואו, שירה זה לא פרוזה, שירה זה התרגשות, איזה משהו קרה. וחזקיהו לא קרה שום דבר. ככה חזקיהו התייחס לנס, למה? אנחנו לומדים תורה, תעשה לנו ניסים, מה קרה? זה החוזה. אנחנו כולנו צדיקים, כולנו לומדים תורה, תסדר אותנו. זה בקטנה הבעיה לחזקיהו. הוא מאוד מאוד צדיק. אבל הוא לא המשיח, למה קימה המשיח, מה איך קוראים המשיח שלנו? נעים זמירות ישראל. המשיח שלנו דוד המלך, הוא מזמר, הוא כותב שיר, הוא אומר תודה. הוא מתרגש, כן. בשביל להגיד תודה, בשביל להגיע לבוקר צריך לעבור לילה, כנראה, כנראה. אצל נוצרים היום מתחיל בחצות הלילה, אצל הערבים היום מתחיל לפנות בוקר. יש לכם פה תזכורות, נראים אתכם כל בוקר לפנות בוקר. אספר לכם שיום חדש בפתח, אצלנו זה ויהי ערב ויהי בוקר, אין יום בלי לילה. מה התפקיד של הלילה? שתי תפקידים יש לו. דבר ראשון זה כדי לחלום חלומות. לפעמים יש אנשים שלא קמים בבוקר. יש מצב כזה שמישהו נשאר במיטה. למה הוא נשאר במיטה? כנראה שלא היו חלומות בלילה. ואז שום תמריץ, שום שיטה לא תעזור. אם למישהו לא היו חלומות בלילה, הוא לא יכול לקום בבוקר. כי אין בשביל מה לקום. אין בשביל מה לקום. אי אפשר לקום ליום נטול חלומות. זה יום עוקץ, ארסי. זה יום אפור ומכוער. אז צריך לבעיה לחלום חלומות. אחרי זה להתעורר. בשביל להגשים אותם, אבל אין לי מה להגשים, אז למה לי? עדיף לי להיות בדיכאון בתוך המיטה מאשר בדיכאון שמחוץ המיטה. אז קודם כל יש לילה בשביל לחלום חלומות, אבל יש עוד סיבה ללילה. הלילה הוא קשה. הלילה הוא קשה. היה עדיף להתחיל את היום באור. ערבים רוצים להתחיל באור. אצלנו לא מגיעים בקלות לאור. יש דרך ארוכה. להגיד תודה זה לא לעשות טובה לאלוקים, נכון? אלוקים לא צריך את זה. עלינו לשבח אדון הכל. מה יקרה אם לא תשבחי? אז מה יקרה אם אלוקים ילך לישון עצוב, את חושבת? מה זה עלינו לשבח? עלינו לשבח זה בשביל עצמנו. זה כמו כדרך לדעת שהתרופה הזאת מאוד עוזרת. בשביל עצמך, לא בשביל אף אחד. לשבח זה להיות מודעת לערך של זה. אז יש קריאת מגילה ביום, וביום הכל, כמעט הכל טוב, כמעט הכל טוב. אבל אי אפשר להגיע ליום באמת בלי הלילה. אני מדבר בעצם על מידת הביטחון, בסדר? אם חס וחלילה יש לילה, זאת אומרת קשה, או עצוב, או מפחיד, או כואב, או כל מיני מילים אחרות לא נעימות. אז מה עושים? מה עושים? אז משתמשים מידת הביטחון, נכון? אם יש משהו מפחיד ומשהו מדאיג, אז יש מידת הביטחון. לומדים מידת הביטחון ונעזרים ומפעילים אותה ושוקעים בה וחושבים עליה. ואז אימה, אימה, אפשר להתייחס למידת הביטחון בשלושה נתיבים, בשלוש צורות, בסדר? שכל אחד מהם כתובה אצל גדולי ישראל. דרך אחת, נגיד, זה הדרך שאפשר למצוא אותה ברבי נחמן ברסלב. אפשר למצוא אותה בתנועת המוסר בשבט נוברדוק. הדרך הזאת אומרת, אם את רוצה משהו, ואת בוטחת לגמרי, אבל לגמרי לגמרי באלוקים שזה יקרה, אז זה יקרה. מידת הביטחון זה, יש דינים, מה עושים כשיש דינים? זה מנגנים ומחיית כף ושוב, זה הכל דמיונות. אלוקים רוצה, מה שאת רוצה, הוא יעשה לך. הוא אבא טוב, אבל את צריכה לבטוח בו. אם את משליחה את עצמך עליו לגמרי, 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 זה יקרה. יש כל מיני שיטות כאלה, בכוונה הם לא הלכו לאכול, מישהו, אם אני אבטח, מישהו יביא לי אוכל. זה יסתדר, זה יסתדר. מין עמדה רוחנית כזאת, שאם אנחנו בוטחים שיהיה טוב, אז מה? אז נהיה טוב. מין עמדה כזאת. אתם רואים בהתנהגות של אלה שמתמקדים יותר ברבי נחמן ברסלב, שהם פועלים ככה, הם פחות מנסים לתפוס אחריות וללמוד מקצוע ולסדר, יהיה בסדר, אנחנו בוטחים מה שם יהיה בסדר. זאת דרך אחת. דרך אחרת, הפוכה לגמרי אולי 180 מעלות, זה דרך שכתובה בספר אמונה וביטחון של החזון איש. אפשר למצוא לזה מקורות בספר בחינות הלבבות, בסוף מידת הביטחון. החזון איש אומר אחרת לגמרי. החזון איש אומר, אלוקים לא עובד אצלך, את עובד אצלו. ורק תגידי לאלוקים מה יהיה והוא יעשה את זה. לא בכיוון בכלל. מידת הביטחון זה להתמלא בענוות אין קץ כלפי אלוקים, ולדעת שמה? שהכל בסדר. הכל בסדר, הכל בשליטה. הכל בסדר. מאיפה המילה הזאת? אני חושב שאין אותה באף שפה, נכון? יש שפה אחרת שאומרים בה הכל בסדר? בסדר זה מאורגן, אורגנייז. אבל אין אף שפה, אני בדקתי, ניסיתי לבדוק בהרבה שפות, בגוגל. לא, רואים, כן. איך מרגיעים, זה מעניין, איך מרגיעים בשפות אחרות? אם יש לי חברה שלך בעיה ואת רוצה להרגיע אותה. לעודד אותה. אז מה את אומרת? זה הכל היה באנגלית. אחרי זה תרגמו את זה, זה כבר לא שווה, זה התחיל באנגלית. את אומרת, take it easy. מן תייק איט איזי? שליטה בקלות, כן, מה הכוונה?
יאללה, שליטה בקלות.
שימי פס כזה, מה זה שימי פס? תראו, זה יותר טוב להגיד תייק איט איזי מאשר תייק איט דרינק. אבל גם זה שיטה, נכון? מה זה תייק איט דרינק? זה לא קוסטי. יותר מה שותים בפורים. קשה, שותים קצת, נרגעים, הולכים לישון לכמה שעות, קמים, ובסדר. שימי פס, קחי את זה בקלות. נו, יש לכם עוד ביטויים נוטפי ייאוש כאלה?
שהכל על הפנים. וזהו, זה מה יש.
מה אכפת לי ממנו? יש עוד 1,000 כמו, מה אכפת לי ממנו? ביטויים לא בדיוק מלבבים, לא בדיוק מלאי שמחה. אבל העולם בטטה, והעולם קשה. ובואו ננסה לשרוד, שימי פס, יאללה. נבר מייד, למה נבר מייד? אולי סופר מייד. נבר מייד, זה מה יש, זה מה יש. בעברית כשרוצים לעודד, אומרים הכל בסדר למשל, נכון? זו אמירה מדהימה, אני לא יודע, לא ראיתי את זה באף גמרא, לא ראיתי את זה באף. רק במהר"ל ראיתי. המהר"ל אומר שכל העולם הוא סדר אלוקי, התורה היא סדר העולם. העולם נראה כזה מבולגן. מתי את אומרת הכל בסדר? מתי החברה שלך אומרת הכל בסדר, נכון? היא לוקחת איזה 5 צלחות ו5 כוסות ואת הולכת, פתאום את שומעת קרקושים וזכוכיות מתנפצות. יודעת, אלו מה קרה, אמרת לך הכל בסדר. סימן שמה? סימן שהכל נשבר, נכון? אז מה הכל בסדר? הכל בסדר, יש בעיות, זה בשליטה, בסדר, נשברו 2 צלחות, לא צריך כנס פניקה. הכל בסדר זה אמירה של תקווה, זה אמירה של take it easy, למה יש take it easy? מי לא take it easy, אתם יודעות מי הכי לא take easy שום דבר? דוד המלך. מזמורי התהילים, יש בהם מזמורי תהילה ושירה, אבל רוב המזמורים הם מזמורי מה? יש כאלה יגידו להם מזמורי דיכאון, ככה זה מתחיל לפחות. תפתחו כמעט כל פרק שבהם דוד לא מהלל, ותראו איך דוד שוקע בתוכו של התוכו של מה? של הכאב. קלטה בדמעות עיני, ששם יכעס עיני, נמסר סי, קלו מדמעות, אסתר, אסתר take it easy, איך היא אומרת במזמור כ"ז זה? אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שהגתי. קראתי לשם יומם ולא יענה, בלילה ודומיה ולא דומיה לי. יש פסוקים מאוד כואבים, מאוד קשים, הוא לא לוקח את זה איזה, בכלל לא. אתה יודע, פסיכולוגיה, מה ההבדל עם פסיכולוגיה? פסיכולוגיה, התפקיד שלה של take it easy. את חיה עם תקיפות מצפון, עם חרדות, עם תסכולים. אז תפקיד של הפסיכולוגיה, לעזור לך לקבל את עצמך ולהתפייס עם עצמך. ובסדר, עשית שטויות בגיל 16, לא שאת יכולה לתקן, לא היה, תלמדי להמשיך. התורה אומרת לך בדיוק הפוך, נכון? מה התורה אומרת לך? תחזרי בתשובה. עשית שטויות בגיל 16, תחזרי בתשובה. אולי את לא מסוגלת עכשיו, אולי את צריכה לעבור כמה שנים. אבל קחי אחריות, כאן take it easy. קחי את זה רציני, תשקיעי בזה. אם את נכנסת בדיכאון, אז חכי, תקבלי עצה, אולי פתרונות אחרים. אבל אפשר לתקן, בקיצור, זה מה שאת אומרת. אפשר להדחיק, לטפל מתחת לשטיח. ואפשר לתקן, אפשר לצמוח. אנחנו מאמינים בתיקון, מאמינים בשינוי. אז מה קורה כשקורה משהו רע, אומר החזון איש? מה זה ביטחון? ביטחון זה לפתח בתוכי אמונה כזאת שאלוקים פה, שהכל בסדר, שהכל בשליטה. שלך זה נראה רע, אבל זה משהו טוב, משהו טוב. אם כל אחד, בואו נעשה סדנה. סדנה של חצי דקה, וכל אחד תענה את התשובה כעצמה. תזכרי, בשנותייך פה על פני האדמה, בפעם אחת שמאוד מאוד מאוד מצית משהו, מאוד מאוד מצית שמשהו יהיה, ועכשיו את אומרת, וואו, איזה טוב שזה לא קרה. התחלנו את הסדנה, עברו 5 שניות. מאוד רצית להתקבל לאולפנה, מאוד רצית להתקבל שירות לאומי, ומאוד רצית שזאת תהיה חברה שלך, ומאוד רצית. ואחרי כמה שנים את אומרת, וואו, ברוך השם שזה לא קרה. יש, סיימנו את הסדנה? 20 שניות השקענו את הסדנה הזאת. אנחנו ממשיכים. אתם יכולים לשתף אחת את השנייה, בזמנכם החופשי. אבל זה ברור שזה מה שהחזון איש אומר. את חושבת שאת רוצה. תהיי רגועה, אלוקים פה, יש אבא. שכינת עוזו פרוסה. הוא שקוף, אבל הוא מה זה נוכח? הכל לטוב, הכל לטובה. אפשר להגיד כמו נחומיש גמזו כזה, נכון? הכל בסדר. אתם מכירו את הסיפור של נחומיש גמזו? בטח. שלחו אותו לבטל את הגזרות של הקיסר, והשקיעו המון כסכונות, טבעה מלאת יעלומים והזמרגדים, ואני לא יודע מה. ובלילה הוא ישן באיזה חן, ברוח כפרי. והמארחים הלא חביבים הבינו שמשהו בתיבה הזאת מעניין, רוקנו את התיבה, מילאו אותה באפר ואבנים, ופה יש שתי גרסות בגמרא. גרסה אחת בגמרא אומרת שנחום איש גמזו לא ידע, הלך לשם, אמר בתיכה אוצר, והוא פותח, מלך פותח אוצר, רואה חול, ואז נחום איש גמזו תקוע, אין לו מה לעשות. ואז הוא אומר, תשמע, זה עוצמה, זה אפר מיוחד, תזרוק את זה לאויבים. זה גרסה אחת בגמרא. גרסה שנייה בגמרא, שנחום איש גמזו קם בבוקר, פותח את התיבה, רואה שהכל מלא אפר ואבנים. אז מה הוא אומר? גמזו לטובה. ואז מה הוא צריך לעשות? ללכת הביתה, נכון? גנבו לי, זה לטובה, הוא הולך לעם ישראל, שהוא גנבו לי, זה לטובה. במקום להגיד את זה, הוא הולך למלך ומביא לו קופסה של אפר, מה אתה שרוט? מה זה גמזו לטובה? אבל יש איזה מין אמירה כזאת, שהכל לטובה! נרחיב את זה עוד מעט בהמשך. הכל לטובה, כך חזוני שומע, הכל לטובה, רילקס, כך הוא אומר. תרגיל, יש אלוקים פה, יש מי שאוהב אותך אלוקים, פי מיליארד ממה שאת אוהבת עצמך. הוא דואג לך פי 100 מיליארד ממה שאת דואגת לעצמך. יש דברים קשים. יעקב מתעורר בבוקר, ובמקום רחל הוא רואה את לאה. וואי, וואי, וואי. הכל בסדר. מה בסדר? אתה חושב שלבן המנוול דחף לך את האישה הלא נכונה, ואלוקים משתמש בנבזות של לבן כדי שגם משה רבינו ודוד יוולדו ויבנו שתיהם את בית ישראל. זה דברים שנראים רעים, אבל בת האלוקי הכל... אם נאמין, כמובן. כוח האמונה, כוח הביטחון, הוא זה שגורם לאלוקים להשפיע עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זאת הגישה השנייה, בסדר? איפה מרדכי היהודי נמצא? האם הוא ברסלבר או חזון איש? הוא כנראה גם וגם. אבל בשתי ההסברים שאמרתי עכשיו, כתוב ככה, הוא מרדכי ידע, מרדכי בהתחלה היה מה? היה כמו אחת משתי הגישות האלה, נכון? כי המלך אומר שכולם יכרו וישתחוו לאמן, ומי שלא ישתחו וישתחוו לאמן, אחד דתו להמית. עד אותו למה. ובכל פעם שאמן עובר, אז מרדכי לא יחרב ולא ישתחווה. הוא לא חייב להשתחוות, מה הוא יכול לעשות? לגשת הצידה, לשתות כוסתה, חכות שאמן יבוא. לא! הוא חץ בעין של אמן, דווקא. דווקא, לא סופר את אמן, למה הוא לא סופר את אמן? כי הוא מלא ביטחון. הוא מלא ביטחון שהשם יעזור לו. אני לא שם עליך אמן, מי אתה? אתה דמיון. כל העולם הזה זה דמיונות. אמן הוא דמיון, אני לא סופר אותך. ככה מרדכי היה בהתחלה, נכון? אבל בהמשך הוא כן ספר את המן, אתם זוכרות? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויאמר מרדכי גמזו לטובה, לא כתוב ככה. איך כתוב? ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק, ויזעק זעקה. גדולה אומר, אתם רוצות לשמוע את הזעקה הזאת? נעשה סדנה של 10 שניות. הוא לא מייבב, לא בורח על רדימה, הוא צורח. צורח. הוא זועק זעקה גדולה ומרה. למה הוא צורח? כי הוא מבין שחתמו גזר דין שעוד 11 חודשים יש שואה. הוא יהודי חכם, הוא לא יודע איפה זה הולך להיות. להשמיד, להרוג ולאבד את כל הילדים, נער ועד זקן, תו אנשים ביום אחד, בכל שלושה ושנלם לבוז. הוא מבין מה המשמעות. הוא רואה את האושוויץ, ומי שרואה את 11 חודשים באושוויץ מתחיל לצרוח. זעקת כאב. מה קרה? הכול לטובה. מה קרה? איפה זה? איפה זה? מה אתה צורח? הכל יהיה בסדר. אלוקים מסדר את זה. נכון, היינו אומרים למרדכי, מרדכי, עזוב, מרדכי. על ידי ניגונים ותקיעה. יהיה בסדר. יהיה בסדר. אנחנו קוראים מגילה בבוקר. ומרדכי, מה אתה זועק? הכל בסדר. אל תדאג. יהיה בסדר, אתה דואג. אני אומר לך שלא רק שאני אצא מהבוץ, אלא הצרות בעצמם יהפכו לטובה. נכון? אבל מרדכי לא מקשיב לנו, ברוך השם. הוא גם רגוע לגמרי. יכול להיות שהוא רגוע לגמרי מתוך הזעקה הגדולה ומרה. זה תרתי דסתרי. כן, כתוב. כי מרדכי אומר לאסתר, אל תדמי בנפשך, נמלא את בית המלך מכל הילדים. כי רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. מרדכי יודע שיעמוד ליהודים רווח והצלה. ברור לו. ברור. הוא בוטח לגמרי. אז למה הוא זועק זעקה גדולה ומרה? מה הקטע? יש ביטחון אחר. יש ביטחון שאותו אפשר לראות בנתיב הביטחון של המהר"ל. בסדר, כך אני לפחות מבין שם בעזרת השם. אני לא חושב שיש פה צודק ולא צודק. אני חושב שלפעמים צריך להתנהג כמו שהחזון איש מסביר. לפעמים צריך להתנהג כמו שהרבי נחמן מסביר. לפעמים צריך להתנהג כמו שהמהר"ל מסביר. עכשיו אנחנו עם המרדכי היהודי והמהר"ל. מה זה ביטחון? ביטחון יש לך בעיה. יש לך בעיה. ואת אומרת, מה לעשות? נשברה לך חלילה, נשברה לך רגל. אז מה עושים כדי לפתור את הבעיה? עושים גבס, בסדר? משהו מפחיד אותי. אז אני מעמד מידת הביטחון בחובת הלב. אני לא אפחד יותר, נכון? זה לא המהר"ל. המהר"ל אומר לך, זה קשה, לפעמים זה מאוד קשה. המהר"ל אומר לך, כשאם יש משהו מפחיד, אז מה? אז תפחדי. אז תפחדי. המהר"ל אומר שאם יש צרה, אז קוראים את הבגדים ולובשים שק ואפר, זועקים זעקה גדולה ומרה. משום שהתפקיד של הביטחון זה לא טיפקס שמוחק פחדים. זה לא איזה עננה כזאת שמסלקת ריחות רעים. ביטחון זה לקחת את הפחד. לא לברוח ממנו. לקחת את הפחד ולהבין שלפחד יש תפקיד. שהפחד הוא חלק מהסיפור שאלוקים מספר פה. התפקיד של הפחד זה ליצור בנו ביטחון. מה זה ביטחון? ביטחון זה קרבה הרבה יותר עמוקה לאלוקים. אם את עומדת מול פחד ואת אומרת, אני לא סופרת אותך, אני לוקחת אותך איזי, או שמה עליך פס, או לוקחת אותך בקלות, או למה מי אתה בכלל, אז את מחמיצה את כל מה שיכול להיוולד בו. פחד זה, זה, זה מנוף לצמיחה, פחד זה עמדת זינוק. פחד יכול לגרום לך להגיע לקרבת אלוקים אחרת לגמרי. קודם כל, תפילה, בואי נגיד תפילה. אם את מלאת ביטחון, כמו הביטחון הקודם שלי, הכל בסדר, הכל בשליטה, אל תדאגי, אז לא תתפללי. בטח שלא תתפללי. אולי תתפללי, אבל מה? אבל בטח לא ממעמקים. איזה ממעמקים? מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לבין של השמיים. ואיך בוקעים אותה, איך פורצים אותם זוכות? שערי דמעות. אבל אם הכל בסבבה, הכל לטובה, אז למה שתבכי? מה קרה? אם את מלאת ביטחון, אז בתוך הבור את אומרת, איזה יופי פה, הכל נחמד. והמהר"ל אומר, לא, לא, ממש לא, כמו מרדכי. אם יש כתב שמוציא את, שהחוק מגדיר את היהודים כבני מוות. אם אמרו להשמיד, להרוג ולאבד, אז מרדכי, מה זה דואג? הוא דואג. אז הוא זועק זעקה גדולה ומרה. הוא זועק זעקה גדולה ומרה. הוא בטוח שיהיה בסדר, כן, בטוח, רווח להצלה ולימודים במקום אחר. ומה זה קשור? מה זה קשור? הביטחון, אם לומדו אותו לא נכון, אז הוא יכול לעשות הפעולה הכי לא נכונה. בואו נגיד שהכל היה בסדר. ככה המהר"ל מסביר את נחומיש גמזו, בסדר? המהר"ל אומר שנחומיש גמזו הוא מאוד מתוחכם. הוא עם תפיסה פסיכולוגית מאוד מורכבת, הוא יודע לזהות את המבנה הנפשי של המלך. הוא רואה את האבנים האלה ואת החול, ואז הוא אומר, אני אביא את זה למלך. המלך צריך את היהלומים שלי בחיית. מה הוא צריך יהלומים? יש לו טונות, מה הוא צריך? מביא למיליארדר 100,000 שקל. מה אכפת לו? אבל הוא נכנס לראש לו ורואה איך המלך הזה, הוא יש לו חרדות ויש לו דאגות, והוא בפוזה, והוא מסובך, והוא גם זקוק לתמיכה רגשית. זאת אומרת, אם אני נציג היהודי מביא לו אפר, אז הוא בטח ייקח את האפר הזה כאילו זה וואו, זה משהו סגולי, זה מה, וואו, זה היהודי מביאו. הוא יגיד, זה לא אפר רגיל. ואז הוא יוצא למלחמה עם האפר הזה, ומה יקרה? מה יקרה? מה יקרה במלחמה? הוא יהיה חייל הרבה יותר טוב, למה הוא יהיה חייל הרבה יותר טוב? כי פסיכולוגית, הוא עכשיו חושב שיש לו איזה קמאה, הוא חושב שיש לו איזה משהו יעזור לו, כמו ארון השם שבא למחנה פלישתים, אתם נכון? הוא אומר, וואו, היהודים שלחו לי איזה אפר פלאי, אז הוא יוצא בהרבה יותר ביטחון עצמי, ביותר נחישות, בהרבה יותר חיוך. נכון, יש גם זה לא עזר, כמו איזה חסר שכל, מה שיצליח. זה עבודה רצינית. לקחת את הצרה ולצמוח מתוכה, לא להתעלם ממנה, לא לטשטש אותה, לא לדפה אותה. תלוי כמה אומץ יש לך. אם אין אומץ, אם יש בור שחור, ואת לא מספיק חזקה, אז אתה אומר, בואי נעשה עיקוף. יצא לך פעם ללטף צו, מישהו פה נדפה פעם צו? כן. אז מה, הוא גרגר בענה? הוא התפנק? לא. למה לא? כי הוא לא הרגיש שנטפת אותו. זה כמו שנצפית על השולחן הזה. מישהו נדפה פעם שולחן? הוא מרגיש בדיוק כמו שצו מרגיש. למה? כי הוא עם דיסטנס. כי יש לו שריון. אי אפשר ללטף שריון. ולטפים שריון זה לא מרגישים. למה לא מרגישים? למה לצו יש שריון? למה? כי הוא רך, 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 וחלש, חלש, חלש, שהוא מפחד ללכת חשוף. כי הוא נהיה חשוף, אז מישהו ידרוך עליו. אז הוא כל כך מפחד שהוא מחליט לשים שריון. שריון הוא קשוח, חזק. ואז הוא מוגן. אף אחד לא ידרוך עליו, אם לא ידרכו עליו לא יקרה כלום. אבל גם אף אחד לא ילטף אותו. מי שמאבד את היכולת ליצור קשרים אישיים, אז הוא מאבד את הכל. זה... מי שחיה בתוך חומה, מי שהולכת עם בונקר, יש בנות כאלה שהולכות עם קונצרטינה על הראש. ראיתם פעם? לא באמת, כאילו. אבל בנפש היא סגורה, סגורה, סגורה. למה? כי כנראה דרכו על הצו הזה הרבה פעמים. אבל אם... מישהי לטפה פה פעם נמר? גם לא. אני מניח. פוטין ראיתי פעם מלטף נמר. הנמר ברח מרוב פחד. נמר קטן, זה מה שהיה. אז נמר בדרך כלל לא בורח מרוב פחד. נמר הוא רך ועדין. לא ליטפתי, אבל לחתולים. זה כן זכיתי, נכון? אריות. גם זה לא ליטפתי. אבל אני מניח שזה לא כמו ללטף. הם יכולים לגרגר בענה. יש כלבים כאלה גדולים שהם מאוד נהנים שמוצאים אותם. למה הם לא לובשים שריון? למה? למה הם לא מגיעים עצמם שריון? למה? כי הם חזקים. כי הם מה זה חזקים? אם מישהו ינסה לדרוך על הנמר, אז מה הנמר יעשה? אוהו, מה יעשה? הנמר רגוע לגמרי. אם מישהו יתקוף אותו, אז הוא יודע מה לעשות הנמר הזה. בהחלט יודע. לא יישאר הרבה מזה שדרך עליו. המצב הוא חלש. אז אם אני חלש, אני צריך לבנות סביבי חומות. חומות, 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 חומות. אם אני חזק, אני יכול להיות רך ופגיע. אז אם אני רואה בור, בור, בור שחור, ואני חלש, אז אני מנסה על הציבוב. אבל אם אני חזק, אז אני חס תוך הבור. איך דוד המלך קורא לבורות שלו? קוראים לזה גי צלמוות. מה זה גי צלמוות? גי צלמוות זה לא באמת איזה ועדי מפחיד כזה. זה בנפש. יש בפנים צל של מה, את השחור שהמוות עושה. לפעמים דוד המלך... הולך בגי צלמוות, הוא אומר, אני לא עיר הרע, למה לא עיר הרע? סבבה, איזה יופי פה בגי צלמוות, בכיף, בקטנה. אתה יכול להגיד את זה ככה? הוא לא אומר את זה. דוד המלך אומר, גם כי הלך בגי צלמוות, לא עיר הרע. למה הוא לא עיר הרע? יש שם המון רע. אוהו, כמה רע יש שם. למה הוא לא עיר הרע? למה? כי אתה עמדי, כי אלוקים פה בתוך הבור, ביחד איתי. יש בור, הבור הוא להשמיד, להרוג ולמד כל היהודים. אז מה מרדכי היהודי עושה? נכנס לתוך הבור. לעבוד את השם זה לחיות, ואם יש משהו עצוב, אז עצובים, יש משהו שמח, שמחים. יש הלכות של פורים, יש הלכות של תשעה באב, אתם יודעות. פה מרבים בשמחה, פה מעטים בשמחה. עכשיו יש גזרה רעה, זה לא, זה הביטחון. ביטחון זה עכשיו, אלוקים רוצה שאני אעבור סוגיה כואבת. ומה היא תעשה? היא תגדל אותי. היא תיצור לי תפירות, תפילות אחרות לגמרי. יגיע, קריאת שמע של שחרית תגיע, קריאת המגילה של הבוקר תגיע. למה היא תגיע? כי אנחנו קוראים בלילה, קוראים, לוקחים את זה בגדול. לוקחים את הכאב, ואלוקים אומר לנו, עכשיו כואב. עכשיו כואב, איך נספר בדיחות בלוויה? זה לא מצחיק. איך קוראים לזה? בדיחות מקבריות? כך קוראים לזה? מכירות בדיחות של לוויה? בדיחות שחורות, הומור שחור. זה ממש לא מצחיק, נכון? זה פחד כזה גדול להתמודד עם המוות. אבל יש מוות ויש לו תפקיד. זה דם בוגר. יש לו אומץ לכאוב. יש לו אומץ להרשות לכאב, ללפף אותו. תפתחו את העילים ותראו. תראו, דוד המלך צועק תמיד, נכון? באו מים עד נפש. קלה גרוני מאחר. מתי אלוקים? עד מתי? עד מתי? זה לא אפילו להגיד מתי. דוד המלך אומר זה חופשי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא אומר עד מתי? אז מידת הביטחון אומר המהר"ל. זה לא לברוח מהפחד, ממש לא. זה לא, הכל בסדר. הכל בסדר, גם חלק מהסדר זה מה? זה שעכשיו אני בבור. עכשיו אני בגי צלמוות. ועכשיו רע. אבל אתה עימדי, כן.
ויכול להיות שיש מצבים שאנחנו לא בעמדת נפש מספיק חזקה כדי לפעול לבור הבור?
כן.
ואנחנו נהיה עם ביטחון כמו רבי נחמן?
אולי, או שתהי צו. תהי צו. זה מפחיד. להרשות לכאב, להלום בי. חלק גדול מהתגובות, לפעמים אינסטינקטיביות, לשמועות רעות, זה... כל אחת, במנגוני הנפש שלה, כל אחת והביוגרפיה שלה, כל אחת. מה עוצמת הכאב? יש כאלה שומעים משהו ו... ומתפרקים. את צריכה להיות מאוד, כדי להתפרק, את צריכה להיות או חסרת אישיות, שמתפרק, או הכי גיבורה בעולם. מי שהכי גיבור בעולם, אז הוא לא מפחד להרשות לכאב להלום בו, הוא ממש מפחד לדבר על זה, כי הוא מבין ששם אלוקים רוצה אנחנו שנהיה. עכשיו אלוקים לא רוצה שמרדכי יגיד, בסבבה, אחי בקטנה, להשמיד להרוג ולאבד, יהיה בסדר. מרדכי בטוח, כן, נפח הצלע עמוד למדים במקום אחר. כן. לא, הבור מגיע לבד בדרך כלל. את לא קונה אותו בחנות. אני לפחות לא רוצה בורות, ממש לא. אני רוצה להיות בנאות דשא. בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלה. נפשי שובה ונחם ולהצל למה שמו. יש הרבה. אני רוצה להיות בנחל עדניך תשכם. אבל לפעמים יש בור, לצערי הרב. יש פה לכולם בורות. מי שאין, אני מוכן לתרום כמה. יש לי מספיק לכולם. לפעמים יש משהו מפחיד, לפעמים יש משהו שחור. אז אפשר, תלוי, את צריכה, את צודקת, לפעמים זה... אתם שואלות שאלות מאוד דומות, מזוויות אחרות. כל אחד צריכה לעשות את החשבון שלה. מרדכי הוא מלא אמון. ככל שאת יותר מאמינה באלוקים, זה מה שככל שאת יותר בטח באלוקים, ככה את יותר משל לעצמך להיכנס לבור. ללכת לגי עצם מוות. כי עכשיו אלוקים רוצה שמרדכי ידאג. כדי שיתפלל, תפילות אחרות. איך תתפלל עם המעמקים? איך יבואו שער הדימה? באמת לא בדיוק. יש כאלה שמחפשו דבר, בסבא הבור, נפל להם המסטיק, הם בבור. זה, אנחנו לא מדברים על זה. כל אחד ואחד, אנחנו דרגה דילה. אז אנחנו קוראים את המגילה בלילה, אנחנו אין לנו מושג עוד מה יקרה. ואם אנחנו בצינים, אז אנחנו מלאי דאגות. כן. תגידו מה, אתם חושבות שאני יודע הכל? אני שמדבר, מה אכפת לי לדבר? לדבר על מידות זה שטויות. מה המבחן הגדול בחיים? כשזה מגיע, אז זו השאלה הגדולה. כאילו, אתם רוצות לשאול, תשאלו. אבל זה כדאי לכם לשאול את עצמכם. זה לא חוכמה גדולה לדבר על זה, חוכמה היא לבצע. כן.
אני אומרת, אם כאילו, בן אדם כאילו מאוד 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 מאוד, הוא אדם. הוא לא ילד בדיוק את הכל כמו כאב, כי הוא יודע אחרי השם. כאילו, אני אומרת, אם אני ממש 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 בתוכל, אבל אני מוכל.
אחותי, בית מקדש נחרב, אל תהיה בדיכאון, יהיה בסדר, אני מלא אמונה באלוקים. לא נורא, בית מקדש, מה קרה? נראה לך ככה. מרדכי אמר, לא נורא, או שמרדכי קרא את בגדיו, ועסק באפר, וזעק זעקה, ועשו סדנה, ואחר כך, סדנה. אני רציני עכשיו. לא יודע איפה תעשו את זה, שלא יעצרו אתכם במשטרה. אבל תנסו לזעוק זעקה גדולה, אומר, אני רציני. תנסו לזעוק, יש לכם סיבה. מי שאין לה סיבה, אין לה לתת. יש לכולנו סיבות לזעוק זעקה גדולה, זה הדבר הכי מפחיד בעולם, זעוק זעקה. זה כמו זעקת ייאוש כזאת. זה לא איי איי איי. צעק! לא זעק, הוא זעק זעקה גדולה, לא גדולה, גדולה ומרה. זה כתוב רק פעם מהתנ"ך. הוא קרא את בגדיו, למה הוא קרא את בגדיו לשק ואפר? כאילו נגידים מפורק לחלוטין. פעם שהיו עצורים, היו עושים ככה. היו עושים ככה, רבי עקיבא הולך ומגיע להר הצופים, וקורא את בגדיו, הוא מתקרב, והוא רואה שועלים יוצאים מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, והוא משחק, אתם שם, כן? והוא משחק, אמרו, למה אתה משחק? אז ציירו לי את רבי עקיבא. מי שרוצה לספר איך הוא נראה? יושב עם כוס תה ביד אחת, עם סיגר ביד שני, אומר, סבבה, שואלים, איזה יופי, כן? ממש לא. הוא קרא 5 דקות קודם את הבגדים, אתה יודע מה זה שאני לקרוא את הבגדים? אני לקרוא את הליל. הוא היה מפורק, הוא היה בבכי מטורף, בתוך הבכי מפציח חיוך. בתוך הבכי של רבי עקיבא צומחת תקווה. אבל הוא אומר, איזה כיף, חבר'ה, שואלים יוצאים בית קודשי הקודשים. ממש לא. ביטחון זה להפך, ביטחון זה כמו שהבנות פה אומרות, זה ייכנס תוך הבור, זה ויזעק, זה עקה גדולה אומרה, לא תמיד, לא תמיד מסוגלת, לא תמיד כדאי. יש אסונות שהאדם צריך לעבור 20 שנה כדי להכיל אותם, כדי שיהיה לו את העוצמה הפנימית כדי לדעת לסדר את זה יפה. זה כל אחד והסיפורים שלה, כל אחד הסיפורים שלה, שיש משמור על כולכם בעזרת השם. אבל לא תמיד זה נכון עכשיו, לא תמיד, מה אמיתי? כשיש צרה, אז מה? מרדכי לא רק צורח, מה מרדכי עושה? מרדכי אומר, בואו נזוז לפעולה. אסתר, תמסרי את הנפש, אתם תלכו לצום, אנחנו הולך להתפלל. זזים, אלוקים רוצה ממני משהו. המטרה של צרה זה לא שהיא תיעלם. אם יש צרה, הלוואי והיא תיעלם. אם את חיה במצב קטסטרופאי, 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 את אומרת, מה יהיה, מה יהיה? את מודעת, בום, את מתעוררת. זאת אומרת, וואו, אני לא מאמינה, כל כך דאגתי, אני מתעוררת. ולפעמים את באיזה כאב, ואת אומרת, אולי אני מתעורר, ואת לא מתעוררת. את סובד את עצמך. ואת וואלה, זה אמיתי. אז כשבאה הצרה, חס וחלילה, שלא תבוא, אז אנחנו נורא רוצים להתערר ולראות שזה היה חלום. אבל לא תמיד זה חלום. ואז, לא, זה לא מעשה. כי התפקיד של הצרה זה לא שהיא תימחק. התפקיד של הצרה זה להצמיח אותך, להוביל אותך למקומות אחרים לגמרי. התפקיד של המן והגזרות שלו זה מה? זה ונהפוך הוא, זה הדור קיבלו המאה חשבלוש, זה ליצור קומה חדשה. זה לא איזה יופי ביטלנו את הצרות של המן, זה הפוך על הפוך. היא מכה עצמה. יתקן רתיעה, זה מוביל אותנו לפסגות אחרים לגמרי. מה, הכאב הזה, הלחיות, לחיות, לחיות. יש כאלה כלבים כאלה שאת רוצה ללטף אותם, בורחים. אז לא תלטפי אותם, למה בורחים? כי הם חושבים שהם מרביצים, בחברון יש כלבים כאלה. למה הכלבים בחברון, כל מי שרוצה ללטף אותם, חושבים שהם רוצים להרביץ להם? יש לכם רעיון? אין לכם. אבל הכלבים של חברון יש כמה רעיונות. אם תשאלי אותם, יענו לך בערבית ולא תביני. אז הם למדו שבני אדם מכאיבים, אז הם גם מפסידים את הלטיפות. בסדר, כן, הם מסתדר, בלי לטיפות. אבל בני אדם, הם לא רוצים להסתדר בלי לטיפות. אם את מקשיחה, אם את לא מוכנה, אם את לא רוצה, רגע, בואו נזכור את זה, בסדר? שאם יש בור ואת לא מוכנה להיכנס אליו, אז מה? אז כל עולם הרגש שלך יורד לווליום מאוד נמוך. את לא יכולה. אם את לא אוהבת לשמוע את הצלילים המזייפים במוזיקה, את מורידה את הווליום, אז גם לא תשמעי את השיר כנראה. אם אני עוקף בור, אז יש בי חסך רגשי עמוק. אם אני לא יודע להרשות עצמי לפחד, אז עוד הרבה דברים אחרים. במנעד הרגשות שלי הוא נמוך מאוד. הוא קובעים, יש איזה מחיר מערכתי. זה מחיר לא פשוט. זה שהיהודים, בכל מקום שדבר מלך ודתו מגיע, אבל גדול יהודים, צום וזכוכים מספד, זה מה שגורם אחר כך ליהודים הייתה הוריו שכה סוף יקר. יש אנשים מאוד חמים, יש בת אכפתית, חמה, לבבית, שמה? שהיא גם כועסת, תשמעו, זה בא ביחד. אם היא אדישה, אז היא לא כועסת עלייך, אבל היא גם אומרת, יואו, איזה כיף שבאת, זה בא ביחד. אם יש לב, אני תבוק רק ש... אם יש לך לב, יש לך לב, אם אין לך לב, אין לך, אז כולם יש לב. אם מי שנשפכת, היא נשפכת לכל הכיוונים. לא, לא מתאים לי, אין לא מתאים לי. יש כוח, יש כוח. אז אפשר לא להיכנס לבורות, אבל לא להיכנס לבורות זה בדרך כלל, זה כמו שאמרתי על הצו, זה לגדל שריון. איך לא נכנסים לבורות? לגדל שריון. ואז לא מרביצים לך, גם לא מלטפים אותך. את לא מגרגרת בענה, ברוך השם, את לא חתולה. אבל את המשל הזה התכוונתי. אז מגילת אסתר זה מגילה שיש בה הרבה 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 לילה. את האמת, מה אנחנו לוקחים לדרך? מגילת אסתר של הבוקר, אבל אין מגילת אסתר של בוקר בלי מגילת אסתר של לילה. זה לא קשור בכלל. זה לא קשור. בלילה את בלילה. בלילה את בפנים. אף אחד פה לא עברה איזה התמודדות או משהו. ותחפשו איזו חברה שעברה משהו והיא תסביר לכם מה זה להיות בלילה. אולי תמצאו מישהי כזאת. יכול להיות. אבל בעולם הזה, מגילת אסתר זה לא סיפור של פעם, נכון? זה לא חוכמה להיות חכמים עם סיפור מגילת אסתר. אנחנו עכשיו בתוך האמנים שלנו, בתוך הגזרות שלנו, בתוך התקיעות שלנו. אנחנו עכשיו בלילה. חס וחלילה, אבל יכול להיות. יכול להיות. מה יהיה ביטחונית ומה יהיה מוכנית ואיך תיפטר הבעיה הזאת ואיך תיפטר הבעיה היא. ובתוך הלילה, אנחנו עכשיו קוראים מגיעה לסתר של לילה. לא צריך עכשיו להגיד בסבבה, בקטנה, כל הביטויים הזה, לא. זה לא ביטויים של ביטחון, ביטחון לפי המערך. אבל צריך לזכור שעוד נקרא את המגילה עד בבוקר. צריך לזכור שיבוא בוקר, מתי, אולי עוד דקה, אולי עוד 30 שנה. חלק מהדברים נדע רק בעולם הבא. ואז נגיד, איזה קטע. אז תקריא את המגילה כמו אלוקים, כמו מרדכי. תגידי, עכשיו אני מבינה שהבעיות האלה הן לא טובות, הן לטובה, זה משהו אחר לגמרי, הן מפחיד, וטוב שהן מפחידו אותה. כתוב בעירה יעקב מאוד, ויצר לו. ויחץ את אבא שלו טוב, את צאן שני מחנות. ביום אם יבוא יסע ויקל, אז חז"ל אומרים, מה אתה ירא? אלוקים מפתיע לך כבר, הכל יהיה בסדר, אלוקים, מה אתה ירא? וחז"ל אומרים, ככה שפת אמת מסביר את חז"ל, שאלוקים מבטיח רק למי שההבטחה לא תגרום לו להיות אדיש. יש גאולה! הבטיחו, הרב קוק, יש גאולה, הכל סבבה. הכל בסדר. רואים קרן חדשה לישראל ופוסט-מודרניזם ורדיקליזם ופרוגרסיבים ותופעות תרבויות, הכל בסדר, יש גאולה. אז זה קטסטרופה. כשהכל בסדר יש גאולה, אז נכנסים לזה, אז לא רוצה לקרוא את הבגדים ולא לזרוק זקן גדול אמרה. תהיה גאולה אם אנחנו ניקח אחריות ונעבוד קשה. מאוד מאוד מאוד, אם התופעות האלה יצערו אותנו, אם התופעות יחריבו אותנו, יחריבו לנו. יש אנשי אמונה מאוד מאוד גדולים שרואים את הדור הזה, וכל מי שרואים בדור הזה באמת מצליחים לראות את פוטנציאל הנבואה שבו. ככה הם רואים, מסתכלים, רואים. אז מה זה עושה? זה עושה שתי תופעות הפוכות. תופעה אחת זה להסתכל על אנשים שנראים מאוד עלובים וחולי נפש, מתנהגים בצורה מכוערת, ולהגיד, זה לא יכול להסתיר לי את הסגולה. אני רואה, יש אנשי קודש כאלה מה עושה. אני רואה בדיוק, אני לא אתן למציאות חיצונית לטשטש אותי, אני רואה בדיוק מה מסוגל לצמוח פה, לאיפה הכל צועד, זה מבט אחד. אבל אותם אנשי אמונה גם, מסתכלים אחרת לגמרי, נכון? הם מסתכלים על, 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 על שני האנשים שהולכים ברחוב ומשתתים, ומדברים בצורה מטופשת, ומתנהגים בצורה עלובה, וזה קורע אותם לחתיכות, כי הם רואים ששני האנשים יכולים להיות נביאים, הם באמת רואים את זה. ואם אתה נביא, איך אתה מרשה לעצמך להידרדר לכזה פח זבל? איך אתה מתנהג כזה עלוב, כזה קטן? אי אפשר, אי אפשר. מי הכי נודניקית? אתם יודעות מי הכי נודניקית? מי? אמא, נכון? תבואי, תתלבשי, תעשי ככה, תעשי ככה. אף אחד לא חושב שהיא נודניקית, וזה לא הייתי מי. היא הכי אוהבת, אז כואב לה, אז כואב לה. כואב לה שאת לא אחת וכל שכן אחת. כל שאלה כן עשית ולא עשית, כן פעמי ולא פעמי. אם את יקרה לה, ברוך השם את יקרה לה, אז היא, יש כאלה שיגידו שהיא נודניקית, אבל זה אין להם לב אם הוא שהיא נודניקית, אבל נודניקית שברוך השם שיש נודניקית. אז את יקרה לה, אז עם ישראל יקר למרדכי, ועשתה יקר למרדכי. ואמרנו, גם בקריאת שמע, גם בקריאת שמע וגם בקריאת המגילה של שחרית, עוד יש צרות. אבל אנחנו במקום אחר לגמרי. אנחנו כבר חגורים בשלווה, בשלווה. עכשיו זה הזמן למשתה ושמחה, עכשיו זה הזמן לאורה ושמחה וששון ויקר. ואל תדאגו, מה יקרה אחרי הבוקר, מה יקרה, אתם יודעות? השמש תחזור עוד פעם לשקוע. שיהיה לנו חלומות לבוקר הבא, ברכת השם, כל טוב.